הברכו הזה בא למי שהפסיד ולא שמע בשחרית לפני ברכת יוצר, מאיזה סיבה שהיא, או שאיחר לבית הכנסת, או שיצא החוצה רגע. ובערבית, מי שבא מאוחר, או גם כן שהפסיד, אז תקנו לו את זה. אבל במנחה אין ברכו, מפני שהגמרא תקנה ברכו, בזמן התלמוד צריך לדעת איך היה המנהג שלהם, גם בזמן המשנה, היה פורס על שמה, עולה חזן, והוא מוציא את כולם ידי חובה בברכות קריאת שמה. הוא היה מברך, אז אומר ברכו את השם המבורך, זאת אומרת, שימו לבכם לברך את הקדוש ברוך הוא ותקשיבו לי, והם עונים לו ברוך השם המבורך לעולם ועד. למעשה זה דוגמת המלאכים, המלאכים ברקיע כל יום כך עושים, וכך כתב רבי ישמעאל בספר רחלות. אז זה משם מותק. בקיצור, אז זה יקרא פורס על שמה. לכן יש ברכו שיש כאן ברכות של יוצר אור בבוקר, וברכות של אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה. תקנו שמי שהפסיד את הברכו בתחילה, אז הנה יש לו לפני עלינו לשבח. מה שאין כמנחה זה רק תפילה בלי קריאת שמה ולא ברכות, זה הסיבה. תודה רבה.
תודה, יישר כוח למאזין, חזק וברוך לרב. אנחנו עם ליאור, שלום לך ליאור מירושלים.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שלום.
רצינו לשאול את הרב לגבי המנהג להוציא עין הרע באופרת, אם הרב יכול להגיד לנו, יש כאלה אמרו בשם חיזה.
לא שמעתי.
אני שואל את הרב לגבי המנהג להוציא עין הרע באופרת.
אגיד לך את האמת, אני בענייני סגולות לא מבין ולא מתעסק. כן, הדבר סוף. אנח את הסגולות הצידה. נגד העין הרע, הרב חידה כתב שיקח עוד ה' מכסף ויתלה אותה על בגדו או מתחת לחולצה, וזה מסלק עין הרע מהאדם. אבל עופרת ושאר דברים וזנב של לטאה ואני יודע מה, ראש של נחש, זה לא שמענו. זה כל מיני סגולות, עיין בספרי סגולות, אין לדבר סוף. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מנתניה, שלום לך שמואל.
שלום, שלום כבוד הרב.
אני לא שומע את המאזין.
שמואל, אני גם קצת יש
בעיה. מה? זה לחישה מסוימת.
המכשיר שלך, בבקשה שמואל, אנא בכלל כל המאזינים תשתדלו.
שלום כבוד הרב.
בבקשה, כן.
שלום כבוד הרב.
אני לא שומע.
תנסה לשאול את השאלה, אנחנו ננסה להעביר את זה לרב.
שלום כבוד הרב.
אנחנו שומעים אותך ואתה ממשיך עם השאלה, בבקשה.
כן, אני רוצה, פשוט היה הזכרה של אבא בתחילת החודש בחודש אדר, ויש לנו חתונה של אחי, הוא מחתן את הבן שלו. שאלתי אותו בהזכרה אם הוא הביא הסברה לאבא, זכרו לברכה. אמר לי זה מנהג של אשכנזים. אבל השבוע הייתה חתונה, והוא עשו את החתונה, והם הלכו לחדר ייחוד, החתן והכלה, והם בכלל ספרדים, שניהם ספרדים.
אני לא שומע אותך אומר. אני לא שומע מאומה, חכם. כן, מה השאלה שלו הייתה?
הוא שואל לגבי הבאת הזמנה לקבר.
הזמנה זה, סליחה שאני אומר,
מנהג אשכנז.
אין לזה לא יסוד ולא שורש. ועכשיו הרבה אנשים, בעיקר נשים, נמשכים אחרי כל מיני דמיונות. וכבר עניתי על זה כאן בתוכנית כמה פעמים, שהמקור הוא בזוהר הקדוש, והזוהר לא כותב כך. הזוהר כותב שהצדיקים, נשמות הנפטרים, נמצאים בגן עדן. זה זוהר פרשת שלח לך, מפורסם. וכותב שם שהם נהנים מאוד מזיב השכינה. וכשיש שמחות לבנים שלהם, אז קודשא בריחו, זה לשון הזוהר, העקר לון מגן עדן, עוקר אותם, משמע בכפייה, הם לא מעוניינים לרדת. כי הם שמה נהנים מאיזה דברים הכי יפים שיש. אי אפשר לתאר איזה תענוג יש להם שם. ואיזה מעדנים ואיזה גן עדן. נפלא, נפלא מאוד. אז הם לא רוצים לוותר, אפילו לדקה. אבל הקדוש ברוך הוא כאילו מכריח אותם לרדת למטה. אבל בשום מקום לא כתוב שצריך לשלוח הזמנות. זה איזה אדמור עליו השלום, אני יודע מי כתב שישים הזמנה על הקבר. וקשקוש, היום כולם נמשכים אחרי זה. מורחים, אתה רואה על הקברים מלא הזמנות. חבל על הכסף. לא צריך לשלוח לו הזמנה. הנפטר יבוא מאליו כשהקדוש ברוך הוא ישלח אותו. זהו. תודה.
תודה רבה וישר כוח לרב. אני שוב רוצה ברשות הרב לבקש מהמאזינים לשמור על איכות השידור, זה מפריע גם לטכנאי וגם לנו וגם לכם המאזינים, אנא תשתדלו. אנחנו עם מאזינה בשם חיה מירושלים, שלום לגברת. גברת חיה? הגברת חיה לא איתנו? טוב, גברת חיה לא איתנו, אז אנחנו שוב, ענייני חודש ניסן, כבוד הרב, כמה שאלות שמתבצעו. לגבי שבת הבאה, כמובן, שבת חודש, והמנהגים השונים שיש בקהילות ישראל, שואלים גם כן לגבי עניין של... טוב, אולי נתחיל עם זה בעצם, נחדש אחר כך את שאר השאלות. הרב איתנו?
כן, לא הבנתי מה השאלה.
שבת, עברנו את זכור, שקלים זכור פרה, שבת החודש, מנהגי שבת החודש. זה מתקבץ.
אין מנהג מיוחד לשבת החודש. אצל האשכנזים יש יוצרות, קוראים לזה יוצר. יוצר לשבת החודש, יוצר לשבת זכור, יוצר לשבת שקלים, שהם כל מיני, זה נקרא קרובץ, קרובץ ראשי תיבות, כל רינה ושמחה והעולה צדיקים. זה פיוטים, והם פיוטים עתיקים מאוד, וקשה להבין מה כתוב שם. אנחנו הספרדים לא נהגנו בזה בכלל, חוץ משבת זכור שהיה מחמוכה, בתחילה היה לפני יוצר, אחר כך דחו את זה לאחרי קדיש תתקבל, או לפני תפילת מוסף, שלא יהיה הפסק. כמו הפיוטים של ראש השנה ויום הכיפורים שתקנו רבי שלמה בן גבירול ורבי יהודה הלוי. יש אומרים שהם היו גיסים, שניהם נשואים שתי אחיות. אז הם תקנו את כל הפיוטים הידועים, וגם הפיוט המפורסם, הגדלך אלוהי כל נשמה, כתב אותו רבי אברהם בן עזרא, שהיו נוהגים לומר אותו לפני הקדיש של יוצר. אבל באו חכמי הקבלה ואמרו שזה הפסק. וכן, שפל רוח, שפל ברך וקומה, היו אומרים אותו לפני יוצר. זה של רבי שלמה אבן אבן גבירול, זה ראשי תיבות של שמו שלמה. לפניך אני נחשב בעיניי, מלא עולם לא אין קץ לגודלו, החמוני יעללך ובמה, וכן, על זה הדרך. זה סימן שלמה, זה שלמה אבן גבירול. ורבי אברהם בן עזרא, וגם רבי יהודה הלוי חיבר פיוטים שאנחנו אומרים אותם בראש השנה ויום הכיפורים. אז דחו את זה. אבל בארבע שבתות אין לספרדים שום פיוט או מנהג לומר איזה... יש איזה קהילות שיש להם שירים מיוחדים לשבתות הללו, אבל כך אנחנו לא אומרים את זה בתפילה. אשכנזים זה עניין אחר. יש כאלה שאפילו בתוך העמידה, בתוך חזרת השץ, כמו בפורים, אז כל ברכה וברכה יש שם קטע שהחזן אומר את זה בלשון בחרוזים, וכל הקהל עונים איתו את סוף כל קטע וקטע. אנחנו הספרדים לא עושים את זה. תודה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. ושאלה מהפורום שואלת מאזינה חנה חיה מיבנה, יש לה קושי של ראייה ויש מכשיר, טוב, אני כותבת את שם המכשיר, מרלין אליט HD. זה מכשיר חשמלי שמדליקים אותו לפני כניסת שבת, שמגדיל את האותיות, ובמידה ולא נוגעים בו ולא עושים שום פעולה, היא חוששת בכל זאת האם היא יכולה להפעיל אותו.
אם המכשיר אפשר לתכנת אותו ולהדליק אותו לפני כניסת שבת. והוא הולך ועובד כל השבת, והיא יכולה לקרוא ולעזר לקריאה באמצעות המכשיר הזה. המכשיר הזה לא מוקצה, אף על פי שניתן כאן להפעלה, לכיבוי או להעברה, אבל אנחנו לא גזרים גזרות מדעתנו, וידוע שגם בחשמל כל הפוסקים של דורנו ודור שלפנינו פסקו שאין כאן חשש שמייתה את הנר, דווקא בנר של שמן או נר של, שיש בו הבערה, יש בו אש, אבל המנורות שלנו, של החשמל, לא גזרו גזרה שמייתה את האור או יגביר את האור. אז אם כן, גם כאן, במכשיר הזה, אני לא מכיר אותו, אבל על פניו, כפי מה שמתואר, כיוון שלא צריך להפעיל אותו בשום דבר, השאלה רק של טלטול, אז בתוך הבית, מקום או במקום שיש עירוב, אז מותר לטלטל אותו, מותר להרכיב אותו על העיניים ולהחזיר אותו למקומו בלי שנוגעים, בלי שמכבים או מדליקים שם. תודה.
תודה למאזינה מיבנה, יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מתל אביב, שלום לך, משה.
שלום.
שלום, שלום.
שלום לכבוד החכם. רציתי לשאול שאלה לגבי כל הנושא הזה של ה... סליחה רגע.
אי אפשר ככה.
כן, רק רגע. בתפילה בציבור, הרבה פעמים אנשים אין להם זמן ואנשים צריכים ללכת לעבודה. רציתי לדעת על מקורות ופוסקים שמדברים על הנושא הזה, מה אפשר לדלג ומתי ועד כמה, כדי שהתפילה תהיה בכוונה, כי הרי זה העיקר. אני מתאר לעצמי שכבוד החכם גם כן חושב ככה, שהעיקר הוא הכוונה, ואם אי אפשר להיכוון מפאת ריבוי
קודם, התפילה. הבנתי את השאלה שלך. תחילת התפילה, אני מבין שיש להם את הזמן. עכשיו אמנם עשו לנו את השעון הזה, שעון קיץ, אז קיץ זה באמת קצת גורם בעיה, אני לא יודע אם זה בעיה, כי כרגע בשעון חורף היה יותר בעיה. אבל בשעון קיץ הנץ נדחה כאילו בשעה. הרי הם מזיזים את השמש עם שלט רחוק, איך שהם רוצים. אז אומרים שיש בזה תועלת למשק, בסדר, אין לנו התנגדות לזה. אבל איך שיהיה, לדלג בתפילה אי אפשר, לא היה עוד מישהו שאמר לדלג איזה דבר, חוץ משני וחמישי שיתירו את הסתיחות של שני וחמישי לומר או לפני התפילה או לאחריה. אבל שאר הדברים, כולל קריאת ספר תורה וכל החלקים של התפילה, יאמרו את זה רגיל. מי שממהר, אז אחרי הוא בא לציון, יצא מבית הכנסת וילך לעבודה, לעסקיו. יש עניין, יגידו קדיש, אין עניין, אז יוותרו על הקדישים. זה לא מעכב. אפילו לפי ההצפלה, בית הכנסת אחרת, ששם כן אומרים קדישים, הם יכולים לפתור גם אותנו. אז אם כן יוצא שלדלק בתפילה לא, חוץ משאמרתי בשני וחמישי, ששם את הסתיחות של שני וחמישי, אל מלך יושב על כיסא רחמים, וכן, והאשכנזים שאומרים, גם אנחנו אומרים, והוא רחום יכפר עוון, את הפסוקים שיש שם, וכל התפילה, התחנונים שיש שם, את זה אפשר או לעכב אחרי עלינו לשפח, או להקדים לפני תפילת שחרית.
אפשר עוד שאלה?
אנחנו אולי יותר מאוחר, כי יש לנו כרגע מאזין על הקו, מרדכי מכוכב יעקב, המפיק ינסה לחבר אותך. קודם כל, מרדכי מכוכב יעקב. שלום מרדכי.
כן, שלום, כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום, רציתי לשאול האם חלקים של
מיקסר... עוד פעם, אני לא שומע את המאזין.
רציתי לשאול האם חלקים של מיקסר או מטחנת בשר חייבים בסגילה.
חלקים של מיקסר או מטחנת בשר. שהשתמשו בהם כל השנה, אתה מתכוון לפסח עכשיו?
לא, 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 טבילה, שקניתי אותו בעצם מהגוי וצריך טבילה ראשונה.
לא שומע את המאזין.
הוא מדבר על טבילת כלים של מכשיר שהוא קנה מהגוי, תרם שימוש, לא לעגלה.
אנחנו נוהגים כן להטביל, אז מפרקים את המטחנה לגורמים שלה, הוא עדין במיקסר את ה... כלים איפה שמחזיקים את, את המזון, את זה לפרק ולהטביל. רק השאלה, אם זה מתכת, יש על זה ברכה. אבל אם זה לא מתכת, פלסטיק וכדומה, זה בלי ברכה, מטבילים בלי ברכה. אז באמת, אם קנה מגוי, צריך להטביל אותו. רק השאלה, אני מבין שהוא קנה מגוי דבר חדש, אבל דבר משומש זה שאלה נוספת שצריכה עיון, וכל חלק וחלק צריך דיון בפני עצמו. מה מועיל הגעלה, מה לא מועיל הגעלה, אלא צריך ליבון קל וכדומה. אבל מבחינת טבילה, כל מה שקנית מגוי או תוצרת חוץ צריך להטביל. תודה.
תודה רבה למאזין, והנה אנחנו ניתן הזדמנות נוספת למשה מתל אביב, ויש לנו בבקשה אפשרות. שלום משה.
שלום, שלום. רציתי לשאול שאלה. אני יודע שיש הלכה שאומרת שאפשר להתפלל במסגד. היום כנראה בגלל הסכנה זה אחרת. אבל אני שואל, אילו לא הייתה... מה?
מאיפה יצאה הלכה שמותר להתפלל במסגד?
זה דבר ידוע שאפשר להתפלל במסגד. לא את התפילות של המוסלמים, אבל אם אין לך, אתה בגשם, זה, אתה יכול להיכנס למסגד ולהתפלל, בהנחה שאין סכנה.
לא הבנתי למה להיכנס למסגד, אז תפלל בבית.
נגיד שיורד גשם וזה, ואתה
צריך להתפלל. רגע, לא הבנתי אותך. למה להזדהות?
לא, בהנחה שאין לך אפשרות אחרת.
אתה אומר 4-5 לא, ואני אומר כן. סליחה. למה להיכנס למסגד שיש לי אפשרות להתפלל בבית?
האם קיימת הלכה כזאת עתיקה שמסגד מותר להתפלל?
לא קיימת. עד רבה, גדולי רבני אשכנז אסרו בכלל להיכנס למסגד. הם טענו, בביניהם האחרון שבהם הגאון הרב ציצל עזר, שזה כאילו כפירה, אם כי ואבי העומר הוכיח, ובאמת אנחנו הספרדים מכירים קצת מקרוב את הדת שלהם. זה לא, הם לא כופרים כמו הנוצרים. הנוצרים כופרים בשם יתברך ומאמינים בשיתוף שמכניסים בן אדם איתו ביחד, חס ושלום.
כן, אבל אסור להתפלל במסגד, ומעולם לא הייתה הלכה כזאת.
אין דבר כזה.
לא הייתה הלכה כזאת.
תודה. סליחה מהמנחה.
בבקשה, כבוד הרב.
השלמה לשאלה הקודמת. בהפסקה חשבתי ונזכרתי שיש דיון בהלכה לגבי תפילה במערת המכפלה. שהרי ידוע שמערת המכפלה באמת זה מהווה מסגד. יום יומי הם מתפללים שם. לא יודע מה שהם עושים בדיוק, אבל הם באים להתפלל. אז נשאלה השאלה אם מותר שם להתפלל. להלכה אנחנו כן מתפללים. עובדה שבימים שזה פנוי, שיהודים יכולים להיכנס, לצערנו אנחנו נמצאים בהגבלות בתחום מה שנקרא ריבונות ישראלית, אבל מותר יהיה להתפלל שם, כיוון שהם גזלו את זה מאיתנו. זה לא דומה לסתם מסגד. סתם מסגד שהם בנו אותו לשם מסגד זה משהו אחר, אבל מערת המכפלה היא נגזלה, כמו שכתוב פרשת חיי שרה, אברהם אבינו קנה אותה, 400 שקל כסף עובר לסוחר. אז אין ספק, לכן במערת המכפלה התירו להתפלל. אז אולי מכאן המאזין הנכבד העיר את ההערה או שאל את השאלה. תודה.
תודה לרב, יישר כוח להעברה לשאלה של המאזין מתל אביב. תודה, ואנחנו עם מאזין נוסף מתל אביב, אביגד, שלום לך.
שלום הרב, ברוכה
וברוכה.
הרב, שאלה ועזרה קטנה. שאלה ראשונה, אני עליתי לפני הרבה זמן אצלך ושאלתי אותך על הפלאג, איך מחשבים, ואתה חשבת שאני שואל על הפירות. אני רוצה לדעת איך מחשבים את הפלאג. שאלתי אותך בזמנו איך מחשבים את הפלאג, ולא שמעת טוב וחשבת שאני שואל על הפירות מאחורי האוזן. זאת הייתה השאלה שלי בקשר לפלאג. אני רוצה לדעת, רוב הסידורים של הלוחות רשום הפלאג מהנץ עד השקיעה, ואנחנו שהולכים לפי הבן ישחי משתדלים לייחסות את זה מעלות השחר עד צאת הכוכבים. אני רוצה לדעת איך אני מחשב את הפלאג, או אם יש איזה לוח, או אם אתה יכול להגיד ממתי הפלאג היום בתל אביב, זה שאלה.
קודם כל, המילה פלאג, סליחה, זה מילה יותר אירופית. אנחנו אומרים פלג המנחה. כך למדנו גם במשנה, בגמרא ובהלכה, פלג המנחה. אז זה, אני לא יכול להגיד לך דבר חד משמעי. כל מקום, לפי מנהגו, יש מקומות שנוהגים כשיטת הבן איש חי. יש מקומות שלא נוהגים בשיטה הזאת. יש מקומות שמחשבים את זה עד השקיעה. יש מקומות שמחשבים את זה עד צאת הכוכבים. אז כל מקום לפי מנהגו. יש שיטות שונות בזה. ועיין, יש לוח שכתב אותו הרב ניסים חדורי עליו השלום, שהוא למעשה העתיק את הרב טקוצ'ינסקי עם זמני התפילה. אז כדאי לחוש לשתי הסברות. זה הכל, אבל כל מקום יעשו כפי מנהגם. יש להם על מה לסמוך. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מירושלים. שלום לך, נתן.
שלום הרב.
שלום וברכה רבה.
הרבה בריאות אני מאחל לרב.
אמן, אמן. תודה לכל ישראל.
והשאלה שלי היא כזאת, היא שאלה לגבי פסח. יש לי קירות חשמליות, ואנחנו מבשלים עליהן, זה לא פלטה. זה קירות שמבשלים עליהן.
קיריים, אתה מתכוון? חשמליות?
כן.
ומה הם מצופים? זכוכית או קרמיות?
לא, 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 לא מצופים זכוכית. הוא לא עם זכוכית. שמים עליו את הסיר וזה ככה. אני חושב שזה משהו פלסטיק כזה שיש שם, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל זה כמו קירה רגילה, זה לא זכוכית.
כן.
זה לא
אתה שואל לגבי פסח.
כן, אם מועיל את זה הכשרה.
פניו נראה שכן, כיוון שמשתמשים בזה על ידי אש. אז כבול או כך פולטו. מה שצריך לעשות, לנקות אותם טוב עם חומר ניקוי מצוין, כדי שלא יישאר שם שום קטם ושום רבב ושום קטם שומן או איזה שאריות שנדבקו שם מהבישולים של חמץ. ואחרי זה, כמובן אחרי המתנה של 24 שעות, ואחרי זה כן להשתמש. מה החשש? אני לא יודע למה מחמירים בזה כל כך, כיוון שקיימלן, כך קטמרן, שכלי אינו פולט ובולע מגבו. כלומר, בתוך גוף הכלי, איפה שמניחים את האוכל, שם שייך פליטה של דבר אסור ובליעה של אותו אסור. אבל בגב של הכלי, החיצוניות שלו, או כל שכן התחתית שלו, שהיא הרבה יותר עבה, והיא עשויה מכמה שכבות בדרך כלל, הכלים היותר רציניים, אז הם עשויים כמה שכבות למטה, אז מתחתיו אין חשש. וגם אם הוא יבלע חלילה חמץ בפסח, או כגון שהניחו אותו כשהוא חם על איזה משטח שלא נקים לפסח, הוא לא נאסר, כיוון שהוא מונח בתוך הסיר. ולכן הקיריים האלה שאמרת, כמו הקיריים שלנו של הגז הרגילות, אז אפשר לנקות ואפשר להשתמש בפסח. יש כאלה שלמשל בפלטה מניחים על זה נייר כסף, אבל זה סכנה, כיוון שנייר כסף הוא מעביר זרם ויש בעיה עם זה. לכן כדאי להיזהר שמשתמשים בדברים כאלה, או לחתוך במקום של חיבור החשמל ולהיזהר איך מניחים את הנייר כסף על הפלטה. אז בכל אופן, הקיריים האלה החשמליות הן כשרות, אפשר להכשיר אותן לפסח. תודה.
תודה לרב. אנחנו עם מאזין מרמת הגולן. שלום לך, אוריאל.
שלום, שלום, שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שמחים לשמוע אותך, לא זכינו כבר גם השנים לעלות, אבל התפללנו הרבה לרפואתך שלמה, ומאוד מאוד שמחים לשמוע אותך שוב.
תודה רבה.
מאוד שמחים. השאלה, נראה לי, שמעתי גם לפי הרב וקראתי בכמה מקומות, שנכנסים לצבול במקווה, יש בימי שישי, נראה לי, שאלה אם זה בכל יום, יש אחרי התפילה, כאילו עניין, או לא עניין, צריך לברך על הציצית מחדש, האם זה רק בימי שישי, או בכל יום אחר התפילה במקווה?
אז כך, יש בזה חילוקי דעות ופוסקים. הגאון הבן איש חי כתב, הוא לא כתב על תפילה, כתב כניסה לבית מרחץ, ויש הבדל גדול. כי טבילה זה יכול לקחת מקסימום 10 דקות, רבע שעה, אז זה עדיין לא פרק זמן של יסח דעת. אבל רחיצה בבית מרחץ וטבילה במקווה, שזה קצת יותר ארוך, וזה בדרך כלל לוקח לפחות 30 דקות. 30 דקות זה פרק זמן שזה יסח דעת לגבי הטלית. ואז כשאני יוצא משם ביום השישי או בערב יום טוב, ששהיתי שם, גם התקלחתי וגם טבלתי. וכל אחד והטבילות שלו, כמה טבילות שהוא עושה. אז בינתיים היה לו שהות של זמן די ממושך, שיש שהות של חצי שעה, זה מהווה הסח דעת. למדנו את זה גם בהלכות של יום הכיפורים. ביום כיפור, שרבה בתי כנסת, שמעריכים מאוד בתפילות, אז מוסף גולש עד שעה בערך 2, אז אנשים פושטים את הציצית, הולכים לשירותים, הולכים לנוח, לשכב במיטה עם הבית שלו סמוך, אחר כך הוא חוזר למנחה, אז הוא רוצה שוב להתעטף בתלית. ושוב נשאלת השאלה, אם יברך על התלית או לא יברך. אם עבר חצי שעה שלא הייתה תלית עליו, מברך עליה. הם בתלית גדול, הם בתלית קטן. תלית גדול הברכה להתעטף, תלית קטן על מצוות ציצית. אז אם כן, ההפסק שסח דעת של זמן, זה פרק זמן של חצי שעה. פחות מכך, לא יברך. יתעטף ולברכה. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מעיר הקודש צפת. שלום לך, שרון. שלום למאזינה.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום לרב. רציתי בבקשה לשאול אם אפשר ומותר להדליק נרות נשמה לצדיקים בבית, בבית הפרטי.
להגיד אסור אני לא יכול, אבל אין לזה צורך, זה סתם מיותר. אני יודע את המנהג הזה, זה מנהג של עדות מסוימות, בעיקר בלילות שבת, וזה גורם הרבה נזקים, והרבה פעמים זה גורם גם חילול שבת. כבר היו כמה מעשים שבאו לפנינו, שהתלקחו הנרות ושמו אותם או בחוסר זהירות או בצפיפות מסוימת, ולפעמים הרוח באה ועשתה מה שעשתה. אז לכן אין להדיק, מה גם שהרם מחצית השקל כותב, אם את מדברת על ליל שבת, אז אני יכול לומר בפירוש שאסור, מפני שהרם מחצית השקל כותב שלגבי ערב שבת שאנחנו מדליקים את הנרות, אז הוא אומר שלא להוסיף על הנרות, אלא רק את מספר הנרות שנוהגים להדליק. נוהגים להדליק 2 נרות. המקובלים נהגו 7 נרות. אז הוא אומר שאם אדם רוצה להוסיף על המספר, הוא עושה גורע. הוא כותב את זה ולא חלקו עליו הפוסקים. הסכימו איתו. כל המוסיף גורע. למה? איפה שראינו בתורה, פרשת נשוא בקורבנות הנשיאים, ביום 12 יום, אז זה 12, ואילו ה-12 שהוספנו עין, גרענו וזה 11. אז על זה אמרו כל המוסיף גורע, ובמצוות אין להוסיף עליהם. ולכן לא כדאי להדליק נרות. עכשיו, לגבי אמצע השבוע, לא נכון לעשות את זה. מה שכן כתוב, הרם מדרש תלפיות, הוא רבי אליהו הכהן האיתמרי, או בשמו הנוסף מאזמיר, רבי אליהו הכהן מאזמיר, בעל שבט מוסר, הוא חיבר למעלה מ-30 ספר. הוא כותב במדרש תלפיות שסגולה נפלאה, והעתיקו אותו הפוסקים, שאם אדם איבד איזה אבדה, או חס ושלום יש לו איזה חולה שפתאום חלה, והוא רוצה שיתרפא, ידליק נר לרבי מאיר. רק על זה ראינו. ידליק נר לרבי מאיר ויאמר 3 פעמים, אלאה דמאיר ענני, אלאה דמאיר ענני, אלאה דמאיר ענני. ויבקש את הבקשה שלו, מהשמיים יענו לו. מה פירוש יענו לו? לא בטלפון. יענו לו, הכוונה, תתקבל בקשתו. אז אם כן, זה המקור היחיד שיש לנו לגבי הדלקת נרות. וכאן הוא לא חילק אם זה בבית הכנסת או שזה בבית. מה שבדרך כלל כתוב הדלקת נרות, אם הגאון הבן ישחי כותב או אחרים, הרב חידה ואחרים, מדובר בבית הכנסת. בבית הכנסת היום מדליקים נרות חשמליים, זה מועיל. אבל בבית אין לזה מקום ולא מקור. אדם רוצה לעשות נחת רוח לצדיק ביום פטירתו, יקרא ספר של אותו צדיק ויקרא איזה עמוד או קטע מתוך דברי הצדיק. אין לו את הספר או אין ספר לצדיק הזה, יקרא פרק תהילים. וזה יועיל כנגד 1,000 נרות. תודה רבה.
תודה רבה על הרב, שבת שלום.
תודה למאזינה מצפת עיר הקודש, ואנחנו עם מאזין נוסף מאשדוד. שלום לך יואל.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום כבוד הרב. יש לי שאלה, אני קיבלתי על עצמי ללמוד איזושהי מסכת מספר פעמים, לחזור עליה מספר פעמים.
אמרת בפה או לא אמרת?
במחשבה, לא, אמרתי בפה, כן. אמרתי בפה, אבל אמרתי בלי נדר.
הזכרת כמה פעמים?
כן, הזכרתי כמה פעמים.
אמרת בלי נדר.
אמרתי בלי נדר, כן.
כן.
אמרתי בלי נדר. השאלה שלי היא ככה. אני יותר קל לי לזכור וללמוד כשאני חוזר מספר פעמים על אותו עמוד.
כל אדם זה כך, כן.
אז השאלה שלי, אם אני יכול למשל, נגיד קיבלתי על עצמי ללמוד את המסכת הזו פעמיים, האם אני יכול לחזור פעמיים על פרק ראשון, פעמיים על פרק שני, פעמיים על פרק שלישי, ובסוף לעשות שני סיומים מסכת אחד אחרי השני?
מה זה שני סיומים? לא הבנתי.
הרי אני אמור לסיים את המסכת הזו פעמיים בעזרת השם.
כמה שני סיומים?
כי אני לומד אותה פעם אחת וחוזר עליה עוד פעם.
אם למדת מסכת אחת רצופה וחזרת עליה פעם נוספת, אז אם אנחנו נאמר, כל פעם בפעם אתה עושה סיום מסכת, אתה יכול לעשות. אבל אם אתה לומד את זה קטע קטע, עמוד עמוד או פרק פרק, אז אין מקום לכל זה. נכון שבפוסקים מובן, לגבי, זה רלוונטי לגבי ערב פסח הקרוב הבא עלינו לטובה, זה תענית בכורות, אז גם מי שלמד פרק שלם במסכת גמרא, יכול, אני לא מדבר על משנה, משנה צריך שיהיה מסכת שלמה. אבל גמרא, אם הוא למד פרק שלם בגמרא, עושה על זה סיום. וככה היה נהוג בישיבת פורת יוסף, לא רק זה. רצו לעודד את התלמידים, גם בסתם יום של חול, לא רק בערב פסח. אז כל סיום איזה פרק שהיו מסיימים, היו עושים איזה מסיבה קטנה יחד עם הרב, שרים איזה שיר, הרב אומר דברי תורה, אחד התלמידים מכין דברי תורה, ועושים את הסדר של הסיום. אז אפשר לעשות סיום כאשר אתה למדת את כל המסכת או כל הפרק. אבל לעשות עוד פעם סיום ועוד פעם סיום, זה נראה כחוכה והתלולה. בפרט שאם דעתך מראש ללמוד את זה כמה פעמים, תעשה סיום בסוף שתסיים את הכל. תברך.
שלום.
שלום, שלום.
שלום לכבוד הרב. רציתי לשאול אם אפשר לברך ברכת אילנות עם משקפת.
אתה נכנס שוב לשאלה שדבר שאי אפשר לראות אותו בעין ממש זה ספק. אבל כי כל ברכות הראייה שתקנו לנו, תקנו לנו שאדם יכול לראות אותם, אדם רגיל רואה אותם. משקפיים, בזמנו, דנו בזה הפוסקים עוד לפני 60-70 שנה ואפילו יותר, והתירו לגבי קריאת התורה. יש כאלה, היה איזה, אני זוכר, קורא בתורה אחד בירושלים, נפטר כבר מזמן. עליו השלום, היה מחמיר, שהיה קורא בתורה, היה מסיר את המשקפיים והיה קורא, היה מצדיח להתקרב קצת לכתב וקורא מתוך הכתב. אבל הפוסקים כתבו שזה לא חציצה, זה בסדר. הוא עדין גם מי שמרכיב פלטות לשיניים, הוא קורא בתורה או מוציא ידי חובה את הציבור, ובפרט פרשת זכור שהיא דאורייתא. אז יש כאלה שכתבו שצריך להוציא את הפלטות מהשיניים, ואז מי יודע אם ישמעו כמו שצריך או שהוא יכול לקרוא, אז לא הוא יקרא, מישהו אחר יקרא. להלכה זה לא חוצץ. ואין בזה בעיה. עכשיו נחזור ברשותך למה ששאלת לגבי ברכת האילנות, כי לשון הגמרא אמר רבי יהודה אימן דנפיק ביומי ניסן דחזה אילנה דמלבלבה, אמר אחי רואה אילנות שמלבלבים, שהוציאו פרחים, וסתם אילן זה מדובר באילנות של פירות ולא אילני סרק. אז שאלו שאלה, מה הדין בלילה? האם יכול לברך ברכת האילנות בלילה או לא? למסקנה, אם יש תאורה מספקת באור חזק שהוא רואה את הפרחים, אז זה לא דורך ציצית. ציצית כתוב ראיתם אותו, בלילה עליו זמן ראייה. אבל כאן, כיוון שהאור הוא רואה את זה, אז הוא יכול לברך. מה גם? שחבל לפספס או להפסיד, כי מחר מי יודע אם הוא ימצא או יזכור או יברך. אבל עכשיו לגבי משקפת, אם הוא לא יכול לראות את זה מרחוק, השאלה מה עוצמת המשקפת, ומרחוק הוא לא יכול לראות כלום, הוא לא רואה עץ, הוא לא רואה פרחים, אז זה בעיה. אבל אם הוא רואה, רק המשקפת עוזרת לו לראות את זה קצת יותר, הרבה יותר טוב. וליהנות מהראייה הזאת, אז זה מועיל. אפשר. יש אותו דין לגבי לבנה בעששית. מה הפירוש? אז זה שרצו להסביר שאם החלון של הבית סגור או של בית הכנסת, אבל הוא שקוף, ודרך החלון הוא רואה את הלבנה. להלכה זה מותר. לבנה בעששית, הסבירו, זה לא הכוונה הזה. הכוונה דרך ראי, הוא לא רואה את הלבנה ישירות, אלא הוא שם ראי על הגג או בחלון, והראי קולט את, את צורת הלבנה, והוא רוצה לברך על ידי הסתכלות בראי. כמו שאמרו רבותינו, בגמרא מובא, שאם הוא רואה את הלבנה במים, יש איזו סיבה שהוא עומד בזווית ראייה לא נכונה, ואז במים הוא כן רואה, אבל בשמיים הוא מרים את הפנים, יש משהו שמסתיר, אז לא מועיל, הוא צריך לראות אותה ישירות. עכשיו כאן, במה שאמרת במשקפת, זה יכול להיות שזה כן ישירות, לגבי לומר שזה חציצה, אנחנו לא נוכל לומר שזה חציצה, אבל אנחנו צריכים ללכת אחרי הכוונה של הגמרא. למה תקנו לנו את הברכה? שהוא רואה ונהנה. אז צריך ליהנות, כיוון שהוא לא נהנה רק דרך המשקפת, אז ספק ברכות יש כאן, ולא יברך, אלא יתקרב לאותו מקום, ויברך כשרואה את זה, ואפילו מרחוק, ואפילו דרך חלון, או זכוכית, מועיל, אבל לא ראי. תודה רבה.
תודה רבה לרב, וישר כוח. שאלה מהפורום, שואלת מאזינה לגבי חפיסות שוקולד שהיו סגורות, מונחות גם באריזה, בתוך קופסה, שמה את זה בתוך התיק שלה, והניחה מתחת המיטה של האישה. אני מניח שהיא שואלת לגבי אפשרות לאכול, היא השאירה את השאלה כסתומה.
הגמרא אומרת שרוח רעה שורה, מה שאוכלים תחת המיטה, רוח רעה שורה עליהם. רוב הפוסקים כתבו שבזמן הגמרא הרוח רעה הייתה יותר חזקה ויכולה להזיק, אבל בימינו נחדשה, כך סברת התוספות, כך סברת הרוקח, כך גם רבנו הארי כותב בספרו עץ חיים, ועוד נמשכו אחריהם הרבה שהרוח רעה נחדשה. כאן תחת המיטה חלק גדול מהפוסקים מסבירים את דברי הגמרא שלא מדובר סתם במיטה, משל מיטת תינוק או מיטת בחור או מיטת איזה, לא משנה, איש, אישה. זה רק מיטה שזוג ישנים עליה. על זה מדובר. אז מיטה זוגית או מיטה שזוג ישנו עליה והיה מתחתיה, מאכלים, באמת זה בעיה. וכאן לא מועיל, אפילו יהיה חתום במאה חותמות ומאה כיסויים, זה לא מועיל. אכן צריך להיזהר לא להניח תחת המיטה דברי מאכל, אפילו אם הם סגורים בקופסאות, כמה קופסאות שיש. אבל איזה מיטה? שוב פעם, מיטה שבני זוג ישנים עליה.
אבל מיטה שאין בני זוג ישנים עליה, למשל יש מיטות נפרדות, אז קוראים היום מיטה יהודית, והאיש ישן עליה, ישן שם ושמו מתחת המיטה, מותר. ונכון שבמעשה רב, שכתב אותו רבי חיים מוולוז'ין על הגאון מבילנה, שם הביא שפעם אחת הגאון נרדם על השולחן, כי הוא לא היה הולך לישון הרבה פעמים בלילות, לא היה הולך למיטה, יושב ולומד רצוף, מרוב התמדתו ושקידתו היה מנדד שינה מעיניו, וישב ליד השולחן עם הספר פתוח ולמד, ונרדם ונמנם איזה כמה דקות, אני לא יודע, רבע שעה, לא זוכר מה בדיוק כתוב שם, או שזה לא מוגדר בדיוק הזמן, והוא נרדם, והיה צלחת קערה עם צנון, וציווה הגאון לחתוך את הצנון לחתיכות דקות מאוד, שלא יהיו ראויות למאכל אדם ולהשליך אותם. אז הוא החמיר אפילו מתחת השולחן כשהוא ישן אדם. אז כתבו ששני הגאון שחסיד היה, כי כך היה שמו, הגאון החסיד רבנו אליהו מבילנה. אני לא יודע למה היום השמיטו את המילה החסיד. מפחדים אולי שהוא יהיה שייך לחסידים, אבל הוא היה חסיד על צדיקים ועל חסידים, ועל שארית עמך בית ישראל. אז אם כן, איפה שלא יהיה, שנה. ועוד ראינו, כך מביא רבי חיים פלאצ'י, שבצדיקים הרוח היותר מתגרה מאשר באנשים פשוטים. גם לגבי נטילת ידיים של שחרית. אז לכן אי אפשר להביא ראיה מפה, אלא למעשה זו ההלכה. לכן במקרה וישנו, ומתחת לזה היה שוקולד ארוז, ולא היה שם זוג, לא ישנו זוג על המיטה הזאת, מותר. תודה.
תודה, ואנחנו נפנה למאזין נוסף בשידור, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
נולד לי בן אתמול, ברוך השם, תודה טובה. עשיתי שאלת הרב לגבי ברית יצחק, ההנהגה היא שיעשו את הברית יצחק ליד התינוק, או שאפשר לעשות את זה גם במקום שהתינוק לא נמצא בבית אחר?
לא חייב, לא חייב ליד התינוק, אפשר גם בבית אחר, לא שבגולה שהתינוק יהיה שם ואנחנו, גם לפעמים האישה נמצאת בבית החלמה עם התינוק, אז לא צריך, יש כאלה שהולכים לבית החלמה ליד הדלת, מקפידים לקרוא איזה פרק תהילים או פרק משנה או קטע מהזוהר, טוב, זה יפה, זה מגן, אני לא חלילה מזלזל בזה, אבל הלימוד שמעת את הבעיה צילותה, צריך שיהיה ראש שקט וצלול בשעה שאדם לומד, ואפילו שהוא לומד זוהר, רוב הזוהר הזה מובן, יש שם שאלות, תשובות, הכל עוסק בענייני ברית מילה, אז לכן אין חובה שזה יהיה ביחד איפה שהתינוק נמצא. גם הגאון חידה נזקק לנושא הזה, והרב זכר דוד, רבי דוד מלודלה, שהוא היה דמודנה, רבי דוד דמודנה, כתב על זה שלמעשה אפשר ללמוד כשאי אפשר ועושה, או רוצים ללמוד בית הכנסת, ילמדו שם. גם הרב חידה הזהיר שבבית היולדת לא יעריכו שם, כמעט שהיא עייפה וחלשה, תראה מה חכמי ישראל היו דואגים. אז לכן יזהרו לא להכביד שם. אז מה? ילכו לבית הכנסת וילמדו שם. מה גם שבירושלים המנהג היה שהיו יושבים כל הלילה. אז בטח שלא איפה שהתינוק ולא בטח איפה שהיולדת. אלא הם בבית אחד, הם בבית אחר. תודה רבה.
תודה רבה. יש מאזינה שפעם שנייה מנסה, חיה מירושלים. ניתן לה הזדמנות, אבל בקצרה בבקשה המאזינה.
הלו, הלו.
בקצרה בבקשה.
חנה, מאיזה גיל מותר או אסור לאישה לגעת בילד? אני מתכוונת לגיל 9 או מישהו אמר 13. מאיזה גיל בבקשה?
האמת מגיל 9. עיקר ההלכה זה מגיל 9. אצל בת, אז אנחנו ממתינים עד שתביא סימני בגרות, שזה בסביבות ה-11. אבל בן מגיל 9. שיהיה שבת שלום. ובשורות טובות.
שבת שלום ובשורות
טובות. תודה רבה לצוות, תודה רבה למאזינים, לכולם.
תודה.
נאחל להם שבת שלום וחודש טוב ומבורך, וניסן ראש חודשים.
שנזכה.
בעזרת השם יש סימנה טובה לכל ישראל.
אמן ואמן.
ובשורות טובות, ישועות ונחמות.
חזק וברוך לרב הגאון, תודה לרב, חילך לאורייתא בבריאות איתנה, נאורה מעליה, להמשיך להפיץ תורת ישראל.
תודה רבה.